פרק ל"ה, פסוק א'. מתברר שהיה כישלון. כישלון של התחלקות ההתגלות לשניים, משה ואהרון. עד עכשיו למדנו שבעצם התורה נמסרת דרך שני צינורות המשתפים פעולה ביניהם, אבל אומנם, אבל בכל זאת שני צינורות. זה מתחיל מפרק י"ב בעצם. כבר בפרק י"ב, פסוק א', וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת בני ישראל. שואל רש"י בשם חז"ל, איך יכול להיות דברו? משמע שגם משה וגם אהרון מדברים, והלא כבר נאמר, אתה תדבר. זאת אומרת, מי זה אתה? זה משה. אז מה זה דברו, משה ואהרון? אלא חולקין כבוד זה לזה, אומר רש"י, נכון? שמשה שואל את אהרון מה שמעת, אהרון שואל את משה מה שמעת, והדיבור יוצא מבין שניהם. עד כאן דברי רש"י על פרק י"ב פסוק ג'. עכשיו, אם כן, יש לנו איזה מין מפתח להבנת התורה, שהתורה בנויה מבחינת הדיבור משני צינורות, צינור של משה, צינור של אהרון, עם אסטרטגיות חינוכיות גם שונות לגמרי. גם אנחנו ראינו שבעקבות כך יש לנו שתי פרשיות של מתן תורה, אחת פרשת יתרו ואחת פרשת משפטים, אבל הדבר בלט במיוחד במבנה המשכן. יש לנו משכן של פרשת תרומה ויש לנו משכן של פרשת תצווה. במשכן של פרשת תרומה לא מוזכר שמו של אהרון. במשכן של פרשת תצווה לא מוזכר שמו של משה. ודבר הזה הוא תמוה מאוד, משתי הבחינות, כן? קודם כל, פרשת תרומה זה שלא מוזכר שמו של אהרון, זה לא מובן. הרי המשכן, מי הדייר העיקרי של המשכן? אהרון. אבל בשמה יש משכן, מי עובד שם? הכהנים עובדים. אז זה ברור שאהרון צריך למלא בו תפקיד מרכזי, היה ראוי להזכיר את שמו. משום מה, לא מוזכר. אבל מוזכר באופן עקבי שמו של משה, וידבר השם במשה לאמור. זה ככה חוזר על עצמו כל הזמן. פתאום מגיעים לפרשת תצווה, מפסיקים להגיד את הפסוק וידבר השם אל משה לאמור, אלא כל פעם נאמר ואתה. ואתה תעשה כך וכך, ואתה תצווה, ואתה. ופתאום שמו של אהרון ובניו, זה מופיע פתאום. כן? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת, כי אנחנו רואים שיש פה משכן שונה, משכן של משה, משכן של אהרון. עכשיו, במיוחד, לאור הפסוק שלמדנו בפרק כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהמקדש הוא תיאור של מבנה הנפש של האדם, שנאמר בפסוק ט' שם, ככל אשר אני מראה אותך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מראה אותך. למי אני מראה אותך? איך אני מראה אותך? את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. כלומר, התבנית של המשכן והתבנית של כליו של המשכן הם תיאור הנפש של משה. וכן תעשו, זה המשך הפסוק שם, אז זה וכן תעשו, שתהיו כמשה. כך מסביר בעל מאור ושמש, שהכוונה היא שהאדם כאשר יתבונן במשכן יוכל מזה ללמוד את דרכי בניית הנפש, קבלת הדיבור האלוהי בתוך הנפש, ומתוך כך יוכל לעלות למדרגת משה. אז כך שזה לא רק המשכן שמשה צריך לבנות, שיש בפרשת תרומה, זה בעצם המשכן המתאר את נפש משה. ובעצם את הציפייה שיש לתורה מכל אחד מבני ישראל להיות משה. מצד שני, פרשת תצווה מתארת את המשכן של אהרון. כיצד צריכה הנפש להיבנות באופן שהיא תתאים את עצמה לעניינו של אהרון. אם כן, יש לנו פה שני משכנים, שני מוסרי התורה, עם הנחות, הנחות יסוד פדגוגיות שונות. מהי הנחת היסוד של תורת משה? זה שהאדם נשלט על ידי השכל. הנחת היסוד של תורת אהרון, שהאדם נשלט על ידי הדמיון. ומילא גם, ההשלכות הן אחרות לגמרי. אצל משה אין צורך בבגדי כהונה. כי אתה לא צריך לעשות רושם, הבגד בא לפרנס את הדמיון. מה שאין כן, פרשת תצווה מדברת על אדם שנפל ברשת הדמיון, והוא זקוק אם כן לדמיון אלטרנטיבי של קודש, כדי לצאת מן הדמיון המתאמה. יש, אם כן, שתי סרטגיות שונות, ממילא גם התגובה לחטא. אצל משה אין חטא, כלומר, לפחות, לא מצפים ממך לחטאו. זה האדם האידיאלי. אצל אהרון זה האדם בפועל, האדם החוטא, וצריך לטפל בו. עכשיו, כל זמן שמשה ואהרון פועלים ביחד, אין משבר. פרשת כתיסה היא הפרשה המורה על המשבר בהנהגה הכפולה הזאת. מדוע? משה למעלה, אהרון למטה. משה בראש ההר, אהרון בתחתית ההר. וכאן, בגלל ההפרדה, נעשה המשבר. מובן? אני חוזר עוד פעם, כשמשה למעלה ואהרון למטה, אז אי אפשר יותר שלא תהיה שבירה. משהו נשבר, נעשה את העגל. כן.
זה עושה רושם כאילו, תורת אהרון מדברת למדרגה מסוימת,
כן. זה בדיוק מה שאתה אומר. כן? תורת משה מדברת על מדרגה אחת, אהרון, תורת אהרון מדברת על מדרגה אחרת. עכשיו, מצד האמת, אנחנו זקוקים לשניהם. כלומר, אם הייתה לנו רק תורת אהרון, זה היה חמור מאוד. זה היה אומר שהאדם, לכתחילה הוא חוטא. יותר מזה, זה היה אומר שהדרך לעבודת השם עוברת דרך החטא. או יותר נכון, דרך הצורך בכפרה על החטא. שזה, אגב, הנחת היסוד של הנצרות. כלומר, הנצרות אומרת שהאדם נולד חוטא, וכל עבודת אלוהים שלו זה בא כדי לכפר על החטא הזה. על החטא של עצם מציאותי, אפשר לומר. כן? אני נמצא בעולם, זה כבר חטא. צריך לכפר על זה. זה הנחת היסוד של הנצרות. זה היה מה שהיינו אומרים אם הייתה לנו רק תורת אהרון. לכן אומרים, לא, לכתחילה אתה בסדר. אנחנו מצפים ממך לא לחטא. זה תורת משה. אם חטאת, יש תורת אהרון. אם היה לנו רק תורת משה, אז רוב בני האדם לא היו יכולים לעמוד בזה, כי הרי רוב בני האדם חוטאים. לכן יש צורך גם בתורת משה, גם בתורת אהרון. המשבר בא כאשר משה למעלה, אהרון למטה. רוב בני האדם חוטאים. הגמרא אומרת שיש ארבעה אנשים שלא חטאו. כן.
אז למה השם קרא למשה לעלות למעלה, אם יודע שזה יקרה להפרדה של משה ואהרון?
כלומר, אבל איך תינתן התורה אם משה לא יעלה למעלה?
זה הוא לא לעלות את שניהם.
להעלות את שניהם, מה יהיה עם העם? צריך מישהו שיטפל בעם. מה?
יהושע?
יהושע זה כמו משה. יהושע זה איש בית המדרש. או, הרי הוא לא ימיש מתוך האוהל. אז צריך מישהו שיטפל בעם. לא משנה, אגב, גם לא משנה מי תשים בזמן שנגיד משה ואהרון עולים למעלה, אז מישהו אחר יטפל, אז עוד פעם יהיה משבר. כלומר, יש פה שבירה בהנהגה. ולכן יש, אפשר לומר, מתן תורה, אתה בהחלט מצביע על דבר נכון, מתן תורה מכריח את המשבר. כי נתינת התורה זה ההתייחסות אל מדרגה שהיא מעל המדרגה של רוב בני אדם, ולכן אין ברירה אלא שמישהו יישלח, ואז ייווצר הפרש בין האידיאל של השליח לבין המציאות של העם, ואז יהיה משבר.
זאת אומרת שבעצם
כאילו... חטא העגל היה בעצם לפי זה בלתי נמנע.
כן, אבל זה אומר שזה לפי שיטת אהרון, אם כבר. דרך המשבר אתה עולה בעצם.
אפשר לומר, כן, אפשר לומר, שפה היה איזה מין... לכן אהרון הוכן מראש. כן? היה ברור שתהיה שיטת אהרון. אגב, היו אז שניים בתוך העם, אהרון וחור, נכון? כשמשה עולה, הוא אומר, והנה, אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם? מה קרה לחור?
מת.
למה מת? הרגו אותו. למה הרגו אותו? הוא ניסה להתנגד. זאת אומרת, יש, כלומר, אתה רואה, יש נציג של תורת משה למטה. חור, הוא לא מסכים. לא מסכים אחרת. אתה לא מסכים אחרת, גומרים אותך. זאת אומרת, יש פה כשל שהיית בלתי נמנע. הוא גרם לשבירת הלוחות, וזה גרם ללוחות השניים. לא היה ברירה. בסדר? זה בעצם הלקח של פרשת כתיסה. כן, מה אתה אומר?
התורה שלנו זה תורת משה?
השאלה, מהי התורה שלנו? האם התורה שלנו זה תורת משה, או תורת משה ואהרון? שאלה טובה מאוד. בעצם, מה נשאר מתורת אהרון אחרי הפרשה הזאת? לכאורה, אהרון פעל בצורה שמשה לא מקבל, נכון? כלומר, אהרון עשה את העגל. משה אומר, אני במקומך לא הייתי עושה. אהרון אומר, אני במקומי אני כן עושה. כלומר, יש פה ויכוח, יש פה ויכוח מהותי, אם צריך לעשות העגל עם העם, או לא צריך לעשות העגל עם העם. יש משהו שנשאר מתורת אהרון. מה נשאר מתורת אהרון? הוראת שעה של נביא. הרי מותר לנביא לעשות מעשה שהוא נגד התורה, כדי לקרב ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. מה הדוגמה הקלאסית? אליהו בהר הכרמל, נכון? אליהו בהר הכרמל בונה מזבח, מוריד אש מן השמיים, כל זה אסור לעשות. כי הרי אסור להקריב קורבן מחוץ לירושלים, נכון? אבל למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה מפני שזו סמכותו, סמכותו בתור נביא, הוראת שעה, על פי הדיבור. הוא פועל פעולה שבא לקרב את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. בעצם אפשר לומר שאליהו עושה בדיוק מה שאהרון עשה. אבל מותר לו. אבל זה מותר באופן, הייתי אומר, חריג. כלומר, זה סעיף חריגות. יש סעיף של חריגות, זה הוראת שעה של נביא. וזה הכרחי כדי לקרב את ישראל אביהם שבשמיים, כי אם אנחנו תלך תמיד לפי שורת הדין, לא נוכל לקרב את המתרחק. אבל אז נשאלת השאלה, מה קורה כשאין נביא? כל זה טוב, כל זמן שיש נבואה. אז יש תורת משה הקבועה, ויש תורת אהרון, הנביאים הם מפעילים את זה. אין נביאים, מה עושים? אז שואלים את הנביא האחרון. כן? לפני שנסגרו שידורי הנבואה, הנביא האחרון, בפרק האחרון של הנבואה האחרונה שנאמרה בהיסטוריה, דאג לתת הוראות לנושא הזה. מי זה היה הנביא האחרון? מלאכי. מי זה היה הנביא האחרון? מלאכי. נכון? חגי, זכריה ומלאכי היו שלושת הנביאים האחרונים. האחרון שבכולם, מלאכי. כמה פרקים יש במלאכי? שלושה, יפה. אז מהו הפרק האחרון?
ג'
יפה מאוד, ג' עכשיו, בסוף הפרק האחרון של מלאכי נאמר כך, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו על כל ישראל חוקים ומשפטים. מה זה זכרו תורת משה? מה הוא בא להגיד? זכרו תורת משה ולא תורת אהרון. מכאן ואילך שמים את תורת אהרון בגניזה. אבל אז יש פה בעיה. איך נקרב את הרחוק? ואם לא נוכל לקרב את הרחוק, אז מידת הדין תפגע. לכן ממשיך מלאכי, יש לו עוד פסוק. הוא אומר, אל תדאגו, הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, כלומר, אני אחדש את הנבואה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, כלומר, לפני שתבוא מידת הדין, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא ויקטי את הארץ, חרב. כלומר, למה אני אשלח את אליה הנביא? אני אשלח מישהו שהתפקיד שלו יהיה להפעיל מחדש את תורת אהרון כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, ורק אז תבוא מידת הדין. בסדר? מעניין מאוד שהרב קוק כתב על עצמו בספר אורות, הנני רואה את אור אליהו עולה. זאת אומרת, מה בעצם התפקיד שראה לעצמו הרב קוק? לגלות מתוך תורת משה את תורת אהרון. זה נקרא אור אליהו. ולכן הוא עסק בזה, בקירוב לבבות על בנים ובנים על אבותם, להראות כיצד לפייס בין מה שנקרא דתיים וחילונים בסופו של דבר, או אבות ובנים, כלומר, הקרוב והרחוק, לא משנה איך שנקרא לזה, לקרב אותם מחדש. לפני בו יום השם, אבל גדול והנורא, כדי שלא תפגע מידת הדין. צריך ממש נביא, נכון. בסדר, אז מתחילים עם הרב קוק, ממשיכים עם הנביא. בסדר. אם הרב קוק היה לו כמות לא קטנה של רוח הקודש, זה גם משהו. אין לך נביא, רוח הקודש גם טוב.
אז זה שהתורה שלנו זה תורת משה?
אז תורתנו היא ביסודה תורת משה ולא תורת אהרון. אבל, אמר הלל הזקן, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אמרנו תורת משה, לא תורתנו. נכון, מתלמידיו של אהרון, באיזה עניין? במידות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורת משה.
אבל אולי זה מסביר את
מה שאין כן, תורת אהרון, שהיא אומרת שצריך לרדת אל החוטא, לחטוא עמו, כדי להעלות אותו. תורת משה אומר, לא, אל תחטא עם החוטא, אבל תקרב אותו.
אבל אם זה תורה של משה, בתורה של משה אין מציאות של חטא, אז בתורה שלנו יש המון פעמים של נפש כי
תחטא,
הכל
אומר
של מציאות של
חטא. כן, אז כל המקומות בתורת משה שכתוב בהם נפש כי תחטא, זה תורת אהרון. זה העניין. אנחנו גם נראה את זה בהמשך של הדברים. כן.
אפשר להניח שסבתאים לא היו קרובים לתורת אהרון?
אתה שואל שאלה יפה. האם השבתאים בעצם היו קרובים לתורת אהרון? להבדיל, כן? אבל כן, אפשר לומר. זאת אומרת, הם השתמשו ביסוד הזה באופן קיצוני. ברגע שזה באופן קיצוני, זה הגיע לטומאה. אבל הרציונל שהיה מאחורי הדברים היה זה, כן.
אז באחרית הימים, כביכול
חוזרים
לשבת?
לא, למה? כשיהגון... לא, הנביאים הרי, יש להם סמכות. הנביא יכול לעשות חטא כדי לקרב. אז זאת לא הייתה מטרה אגב של השבתאים. השבתאים הלכו יותר רחוק מזה. הם טענו שצריך לעשות את הרע לכתחילה, בגלל שיש קודש שם, גנוז וכו'. הייתה להם טעות תיאולוגית. מה הטעות שלהם הייתה? שהם לא הבינו שעל מנת שהתהליך הזה יפעל, צריך שהצדיק עצמו לא ירד ממדרגתו. אם הצדיק יורד ממדרגתו, אז הוא, במקום לרומם את ניצוצות הקודש שבקליפות, הוא נופל אל הקליפות. יש פה שאלה. וכי אהרון אינו יודע שגם בהוראת שעה הנביא אינו יכול לצוות על עבודה זרה, וערך את העגל ודאי הפן של עבודה זרה, תלמידך שותה ממך. טוב, אני הייתי אומר כך. לפי רב יהודה לוי אין פה כל קושי, משום שלפי רב יהודה לוי חטא העגל, וגם כך הסברנו את כל הפרשה הזאת, לא היה עבודה זרה, אלא היה במה. כלומר, היה הקרבה מחוץ למקדש. ב', מה שאתה אומר שאסור לנביא להורות על עבודה זרה, גם בהוראת שעה, זה עוד לא נקבע. זה נקבע רק בספר דברים. בספר שמות הדבר הזה, תרם נאסר. בסדר? טוב.
בספר דברים?
בספר דברים, כלומר, נביא יכול להורות הוראת שעה, אבל לא לעבוד עבודה זרה. אם נביא אומר, היום עובדים עבודה זרה לשעה, לא מקבלים. הורגים אותו במקרה כזה. טוב. אם כן, אנחנו עד עכשיו סיכמנו את הנקודה הזאת, שיש איזשהו פער חזק, שיתברר בין תורת משה לתורת אהרון פרשת כי תשא, אז מה יכול להיות הלקח? הלקח הוא שהמקדש, כשהוא ייבנה, יהיה מקדש משולב. כלומר, צריך לשלב את הכוחות של משה ושל אהרון. לא להשאיר אותם יותר נפרדים זה מזה. עכשיו, אנחנו נראה בפרשיות ויקהל פקודי, שם הפרשיות של מימוש המשכן, אנחנו נראה כמה הערות סגנוניות שמראות על המגמה של הייחוד. בסדר? למשל, אתם זוכרים ש... מה? שבפרשת תרומה לא נאמר לשון ציווי. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. דבר, אל תצווה, תדבר. ואז כשתדבר, ממילא ייקחו תרומה. מת כל איש אשר ידבנו לי בו, תיקחו את תרומתי. לא צריך לצוות, אנחנו סומכים על נדיבות הלב של האדם שהוא יביא מה שצריך להביא. פרשת תצווה ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. בשינוי, כלומר הביטוי לצוות שייך לתורת אהרון, לא לתורת משה. כן, כי זה מדובר על אדם שכבר יש לו נטייה לא לעשות, יש לו נטייה לחטא, אז צריך לצוות. כן, מה אתה אומר? עכשיו, בואו נראה מה כתוב כאן בפרק למדה, פסוק א', ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר עליהם. אז זה משה שמדבר, מה הוא אומר? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. תסתכלו גם בפסוק ד', ויאמר משה אל כל הדעת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. קחו, עכשיו, זה פה הביטוי מאוד מעניין. קחו מאיתכם תרומה על השם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. אבל לפני כן זה היה אמרת ציווי. כן? ועוד דבר. ממי היה צריך לקחת תרומה בפרשת תרומה? מה למדנו? לא, מה זה מת בני ישראל? אתה לא זוכר? פרק כ"ה, מה כתוב שם? מת כל איש אשר ידבינו ליבו, תקחו את תרומתי. אז מי זה? זה הגויים, נכון? נכון, כתוב כך, דבר אל בני ישראל. מה? אני לא יודע, זה לא, לא משמע ככה. כתוב ככה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. אז אם אני אומר לי מישהו, קח תרומה מישהו אחר, אז אותו אחד שאני אמרתי לו, הוא לא אותו מישהו אחר שנודב. זאת אומרת שהפנייה היא לאומות העולם. יש פתיחות גדולה מאוד בפרשת תרומה, נכון?
פנייה אל עם ישראל.
שיפנה, שיקח מאחרים.
שיקח מכל מי שרוצה, מכל מי שרוצה לתת. זאת אומרת שאני כבר
מרגיש
באופן אוטומטי בתוך
בן
ישראל שאני יכול לתת.
אתה אומר שזה משתמע ולא הכרחי. על כל פנים, בפרשת תרומה יש פנייה אל כל האנושות. כולם מוזמנים לבוא, להשתתף בהשראת השכינה. מה כתוב אצלנו בפסוק ה? קחו, מאיתכם תרומה לשם. כבר לא לוקחים מהגוי. למה? חטא העגל, מי עשה אותו? זה התחיל מיוזמה של הערב רב, נכון? כלומר, אתם חלשים מדי במצב הזה של החטא כדי לקבל השפעות מבחוץ. לכן קחו מאיתכם תרומה. באופן אידיאלי היינו לוקחים מכולם, אבל אתם חלשים. לא יכולים לספוג את ההשפעות האלה. כלומר, זה שוב ההפרש בין האידיאל למציאות. כן, יש פה הערה. שהרי זה בקודש עצמו. הר סיני הוא המקדש בזמן ההוא. הערה נפלאה, רק שלצערי לא הצלחתי להבין מה כוונתך. מה אתה רוצה להגיד? שהרי זה בקודש עצמו, הר סיני הוא המקדש בזמן ההוא. שכשלעצמו זה דבר נכון, אבל לא הבנתי למה אתה אומר את זה ומה זה בא להבהיר. אז אנא התחשב בי, אם אתה רוצה תבהיר את שאלתך. או את הערתך. טוב. אז איפה היינו? כן. אז זה, יש פה הבדל בין שתי הפרשיות. כן. עכשיו מסביר. למה העגל זה במה? שהרי זה בקודש עצמו. הר סיני הוא המקדש בזמן ההוא. צודק. זה לא ממש במה, אלא זה באופן אשר לא ציווה השם. זה דומה קצת לחטא של נדב ואביהו בהמשך. כי הרי נאמר להם לעשות כרובים מזהב. אבל הכרובים מזהב נאמר, אנחנו למדנו את זה. לא תעשו ניתי אלוהי כסף, אבל אלוהי זהב כן תעשו. אבל אלוהי זהב לא תעשו לכם, אבל תעשו לי. אבל מה זאת אומרת תעשו לי? לפי איך שאני אגיד לכם. ואתם עשיתם לפי איך שאתם רציתם. זה נקרא, לכן משה אומר, אנא חטא מזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. כן? שהם עשו מדעתם. אני לא רוצה לחזור על כל המשמעות של כל זה, כי אנחנו הרחבנו בזה הרבה, כשלמדנו את חטא העגל, אם תרצה, שמע נא את השיעור הזה, אפשר להוציא מהארכיון ויערב לך. אמן. עכשיו, אם כן, יש פרשת ויקל, אתם רואים שזה סך הכל בכל זאת פרשה של משה. אבל משה משתמש בסגנון של אהרון. אם נסתכל בפרשת פקודי, כן, נא לעשות דילוג קצר לעבר פרשת פקודי. בפרק למד ח' פסוק כף א'. כן, פרק למד ח' פסוק כף א'. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז קודם כל, מי פה מנהל את העסק? לא, איתמר בן אהרון הכהן. אלא מה זה פוקד על פי משה. אבל מה פירוש הביטוי פקודי? זה גם מספר, זה גם פקודה, זה דבר שבו מדקדקים. למה בכלל צריך לעשות פקודי המשכן? מה זה פקודי המשכן? בודקים כמה זהב נכנס, למה שימש הזהב. כמה כסף נכנס, למה שימש הכסף. למה לעשות דברים כאלה? למה צריך לתת דוח? למה אני צריך לתת דוח על מה שאני עשיתי?
שלא יגנבו.
שלא יגנבו. אין כל כך הרבה אמון. יש אווירה של חשדנות, נכון? יש אווירה של חשדנות. אם צריך להגיד כמה זהב נכנס ולמה הוא שימש, אז זה סימן שחושדים. זה אווירה של תורת אהרון, לא תורת משה. זאת אומרת, פרשת ויקל היא פרשה מושית עם נופך אהרוני, פרשת פיקודי היא פרשה אהרונית עם נופך מושי. מובן? מה לא מובן? איזה מילים לא הבנת? פרשת ויקהל, משה מקהיל את כולם, מדבר על נדיבות בכל זאת. אז זה עדיין, באופן דומיננטי, יש פה שיטתו של משה, נכון? סומך על נדיבות הלב של בני ישראל. אבל משתמש בכל זאת בביטויים מצמצמים. ציווה השם, מאיתכם תרומה. זאת אומרת, זאת פרשת משה עם נופך אהרוני. בסדר? פרשת פיקודי היא פרשה שהיא ביסודה אהרונית. כי היא באה לצאת לידי חובת החשד. כמה כסף, כמה זהב, כמה נחושת, כמה תחלת, כמה ארגמן, מה עשית עם זה, כמה זה שוקל, מה נשאר וכו'. כן, בודקים. אז זה פרשה אהרונית. אבל עם נופך משה, אשר פוקד על פי משה. מה לא הבנת? אז זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, למה זה לא הבנת? טוב, כן.
החלוקה הזו של תורת משה ותורת אהרון היא לכל אורך התורה?
האם זה לכל אורך התורה? לא. זה מפרשת בו, החלוקה הזאת בין תורת משה ותורת אהרון, זה מפרשת בו עד פרשת שמיני. אחר כך זה משתנה. בסדר? כלומר, זה מתחיל בבו, מסתיים בשמיני. זאת הסיבה אגב שכשאני מלמד את זה, אני משתדל ללמד כל ספר שמות, ותחילת ויקרא עד סוף שמיני, עד שמיני, באמצע שמיני, בסדר? אגב, מעניין מאוד, באמצע פרשת שמיני יש פסוק, ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורה, נכון? דרוש דרש משה, בין דרוש לדרש, אומרים חז"ל, כלומר ככה מסורת, שזה שמה חצי התורה, נכון? שמה התורה מתחלקת, עד הפסוק הזה. אז כנראה שיש משמעות לדבר הזה, אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה. בלי נדל.
משה עובד בראש טוב.
מה? משה עובד בראש טוב, כן.
ואהרון בראש קשה?
נאמר ככה, זה בדיוק הפוך. משה עובד בראש טוב בגלל שהוא מאמין שאתה לא תחטא. אהרון דווקא מקבל את זה שהאדם חוטא, אבל אז הוא נותן לו קצת פקודות, מכוון אותו, כן? כתוב משה לפרשת תצווה, מאוד מעניין. כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל. מה המשך הפסוק? ויקחו אליך שמן זית זך. שוב, מבחינת המבנה התחבירי זה לא מובן. אני צריך להגיד, ואתה תצווה את בני ישראל לקחת שמן זית זך. אבל לא יודע מה קרה. ואתה תצווה את בני ישראל, אם תדע לצוות כמו שצריך, ויקחו אליך. הם בעצמם יחזרו לספונטניות. העבודה. בסדר? כלומר, זה לא כל כך חתוך. אבל פה זה ברור שיש מכאן ואילך מגמה של התורה לערב בין תורת משה לתורת אהרון. אגב, אותו דבר לגבי הקרבת הקורבנות. יש קורבנות נדבה, ויש קורבנות חובה, נכון? אז למה אדם מביא קורבן? או בגלל שהוא מתנדב, או בגלל שחייבו אותו. אם בגלל שהוא מתנדב, זה תורת משה. ואם בגלל שהוא חייב, זה תורת אהרון. מהן הפרשיות העוסקות בקורבנות בספר ויקרא? מהן הפרשיות על קורבנות בספר ויקרא? מה עוד? צו, נכון. ויקרא וצו, נכון? ויקרא, אך כתוב שם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מה אומר רשי? בעולת נדבה כתוב מדבר. אז זו תורת משה. פרשת צו, רשי אומר שם, למה צריך ציווי? במקום שיש חסרון כיס, צריך לצוות. אז זה פרשת אהרון. זה מובן מה שאני אומר. אז זה דברים, אני חושב שהם ברורים, כן? עכשיו,
אבל זה לא הולך כל כך טוב.
למה?
בספר במדבר, בפנחס, בסוף השלח צריך לצוות, שהיה כישלון גדול שם, לצוות חלה ו...
טוב, מה שיש בספר במדבר, הספר במדבר הוא ספר מסובך, כן? המבנה שלו צריך ברור. ספר ויקרא מאוד ברור. ויקרא צו, כן. אבל מעניין, מעניין, פרשת ויקרא, זה מתחיל במה? ויקרא אל?
משה.
אל משה. אבל, וכתוב, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזרח סביב. כלומר, זה מתחיל ויקרא אל משה, אבל מי צריך לבצע? בני אהרון. שוב, אנחנו רואים, ויקרא, פרשה מושית, אבל עם דומינה, אבל עם נופך של אהרון. מה שאין כן פרשת צו, צו את אהרון ואת בניו למור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדר למזבח כל הלילה. בסדר? בבקשה, מה אתה רוצה? טוב. עכשיו, אין לכם ספר ויקרא, נכון?
רגע, בוא
בני אדם כמו קורח. כן? מה?
כמו קורח שהוא רק רוצה לקחת ולא לנדל, אז אתה מבצבות עוד פעם.
כן, מה שבספר במדבר, אני מאפיר, זה סובך. כן, מה אתה לא? איפה אפשר לקרוא על החילוקים האלה שאני מביא עכשיו? בשום מקום. מה אני אעשה? זה, יש אגב קלטת שלי במכון מיר שנקרא תורת משה ותורת אהרון. שם אני מסביר את זה. אבל למה אתה צריך לקרוא? אני אתה עכשיו שומע. כן. עכשיו, הייתי רוצה, לא משנה. בהזדמנות נדבר על המבנה של פרשת צו, כי זה מתקשר מאוד לדברים שלמדנו. אולי בכל זאת. אני רוצה לקרוא לכם פסוק בפרשת צו. הפסוק הזה מפורסם כי אנחנו אומרים אותו גם בקורבנות בבוקר. לא. בפרק ז', בספר ויקרא בפרק ז'. יש פה, אני מזכיר לכם שפרשת צו מדברת על הרבה מאוד דברים. היא מדברת על קורבן עולה, ועל קורבן חטאת, ועל מנחה, ועל אשם, ועל שלמים. בסדר? אז כמה אצבעות אני עשיתי כאן? חמש. עולה, חטאת, אשם, מנחה, שלמים. בסדר? אומרת התורה בסוף, אחרי שהיא הביאה את כל הקורבנות האלה וכל ההלכות שקשורות לזה, אומרת התורה, זאת תורה, זאת התורה, לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח השלמים. אז כמה אצבעות היו פה? שש. אז כל המפרשים עושים שמיניות באוויר, להסביר למה התורה מתכוונת כשהיא אומרת ולמילואים. אין פה קורבנות מילואים בפרשה הזאת. נכון? אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לשם במדבר סיני. גם זה לא מובן. איך זה התחיל פרשת ויקרא? ויקרא אל משה וידבר אליו השם מאוהל מועד למור. פה כתוב שזה בהר סיני. יש פה סתירה בין תחילת פרשת ויקרא לאמצע פרשת צו. בתחילת ויקרא נאמר שזה באוהל מועד. פה כתוב שזה בהר סיני. ולא עוד, אלא שפה תקעו לנו את פרשת המילואים, המילואים שהמילואים לא, לא, כן? תמיד זה צו מילואים ככה זה נכנס. כן. פה שאלה, טוב, אני, לפני שאני ממשיך, אני אתן את השאלה. מה יעשה משה לאחר מות אהרון הכהן? אם כי כתבת האהרון הכהן, אבל אני חושב שההסתם יצא. הוא יישאר לבד בלי אהרון, אז חוזר הניתוק בין משה לאהרון לתמיד. איך משה מתגבר על הנתק הזה? אה? שאלה טובה, לא? עוד פעם. מה היה... צבא מחכו לי, טוב. הוא שואל, השואל, מה יעשו, מה יעשה משה אחרי שאהרון מת? איך הוא יתגבר? אין, איך זה יחזור. מה יעשה משה לאחר מות אהרון הכהן? הוא יישאר לבד, בלי אהרון. אז חוזר הניתוק, אין משה לאהרון לתמיד. איך משה מתגבר על הנתק הזה? לא, לא, זה לא פשוט בכלל. זה נכון שיש בעיה. באמת יש חידוש. כי הרי כל הזמן כתוב שמשה מדבר, ואהרון הוא הפה שלו, נכון? ואילו בספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. פתאום משה יודע לדבר גם בלי אהרון. נכון? זאת אומרת שהיה צריך לנסח מחדש את כל התורה כולה. בעצם היה כמין מתן תורה מחודש. דרך משה בספר דברים. כן? אז זה כשנלמד בלי נהדר את ספר דברים, נעסוק בזה. שאלה נוספת. על ידי מי נעשתה חלוקת התורה לפרשיות? ידוע שבעבר סיום התורה נעשה אחת לשלוש שנים ולא שנה, כמו היום. הרב נותן משקל לפרשות, כאילו כל פרשה היא בפני עצמה, ולא ברור שיש, נו תמשיך, שיש, נו תמשיך. ולא ברור שיש. הכרח לכך. תשובה, החלוקה לפרשיות עברה שתי מסורות. הייתה המסורת הבבלית והמסורת הארץ ישראלית. המסורת הבבלית סיימה את התורה בשנה, והארץ ישראלית בשלוש שנים וחצי. כך שבארץ ישראל היו מסיימים את התורה פעמיים בשמיטה, ובבבל היו מסיימים אותה כל שנה. החלוקה שבה אנחנו מחלקים את הפרשיות היא חלוקה עתיקה שמוזכרת כבר בתלמוד. אפילו חלוקה, שמות הפרשיות זה כבר נמצא באופן מפוזר בתלמוד כולו. אז כך שזה לא משקל שאני נותן, זה משקל שחזל נתנו לחלוקה הזאת לפרשיות. וגם אם זה היה דבר מאוחר, היה צריך לשאול מדוע המסורת של עם ישראלי כזאת. טוב, עכשיו בואו נחזור אם כן לפסוק שלנו. אנחנו שואלים, איפה בפרשת צו? כן, מה אתה רוצה?
מדוע
ארץ ישראלית היא שלוש שנים וחצי? כי רצו לסיים פעמיים בשמיטה. מדוע? כי יש בארץ ישראל שנתיים של מעשר שני, שנה אחת של מעשר עני. אז רצו לציין שאדם ידע באיזה שנה של מעשרות הוא נמצא. זה הקשר בין התורה לארץ. מה שאין כן בחוץ על הארץ, שאין קשר בין תורה לארץ, אז רוצים כל שנה שאדם פחות יגמור את התורה.
ואז לא היו פרשיות?
היו פרשיות אחרות. כן, יש לנו אגב קצת ידיעות על זה. למשל, יש ספר מדרש תנאים לספר דברים, הוא מחולק ל-173 פסקאות כנגד הפרשיות שהיו אז. כן. אז יש קצת ידיעות. אגב, עוד בימי הרמב״ם, היו שני בתי כנסת בקהיר. אחד שבו היו קוראים לפי החלוקה הבבלית, והאחד שבו היו קוראים לפי החלוקה ארץ ישראלית, כי זה היה בני ארץ ישראל שהקימו את הבית כנסת הזה. אבל היום אין כבר מי שעושה את זה. אומנם יש לומר שמה שאנחנו מחלקים לפרשיות זה כמעט מוסכם על כל ישראל, אבל לא לגמרי. למשל, חוקת בלק, אז אצל התימנים יש שתי מסורות, מתי לחבר, מתי לנתק. יש גם פרשת משפטים, שמנהג סביליה, שגם היה מנהג אלג'יר וטוניס, שהיו מחלקים אותה בשנים מסוימות לשתי פרשיות, וזה גם מובא בספר החינוך. כלומר, החלוקה היא כמעט מוסכמת על כל ישראל, אבל לא לחלוטין. שלא לדבר גם על ההפטרות, שבזה עדיין הבלגן חוגג. כן. מה אתה רוצה? טוב, בסדר. כן.
אתה מדבר על החילוק של...
בבבל
הם מסיים כל שנה את התורה?
גם אנחנו מסיים כל שנה את התורה.
נכון.
לא,
בארץ
ישראל פעם הוא מסיים
כל
שנתיים וחצי מסיים? לא.
זה
לא
שנתיים
וחצי.
אה, שנתיים
וחצי.
פעמיים. בסדר? אז
למה אתה לא מבין?
לא, לא חשבתי.
טוב.
אז למה
אין בבבל
כל
שנה? מה, אפשר ששנה תעבור על היהודי בלי שיימד את התורה? אגב, זה המקור של חג שמחת תורה. איפה זה בא שמחת תורה? לא כתוב בתורה שבשמחת תורה יש שמחת תורה, אלא סיבה שהם מסיימים את התורה, זה סיים סיום. בארץ ישראל לא ידעו בכלל שיש דבר כזה שמחת תורה. זה לא קשור, זה יום אחרון של חג, זה לא שמחת תורה. טוב. כן, אז אני חוזר פה לשאלה. בספר ויקרא, בפרשת צו, יש פסוק משונה, כן, עברנו, אחרי רשימת כל הקורבנות, אומרת התורה, זאת התורה, לא עולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזבח השלמים. אז יש בין המפרשים כל מיני ניסיונות, שאפשר לומר שבאמת הם ניסיונות טובים, לתרץ את הדבר הזה. אבל, אם ניקח כפשוטו, מה זה קורבנות מילואים? איפה מצאנו בתורה קורבנות מילואים? מה? קורבנות המילואים זה הקורבנות שהקריבו כשחנכו את המשכן, נכון? פרשת שמיני מובאים, אבל איפה הציווי על הקרבת קורבנות המילואים? בפרשת תצווה. נכון? אנחנו למדנו את זה, לא? פרשת תצווה, אחרי בגדי כהונה והכנת הכהנים, יש שם תיאור של הקורבנות שצריך להקריב במשך ימי המילואים. אז מה זה אומר? שכאילו שפרשת צו היא המשך של פרשת תצווה. ובמילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא נתן את פרשת תצווה למשה, הוא לא עצר שם, איפה שזה אצלנו עצור. הוא המשיך ואמר לו את כל פרשת צו גם כן. מובן? ולכן כתוב מיד, הפסוק לא זז ממקומו. זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. כי באמת פרשת צו, במקור, לפני שזה נכתב בתורה, זה היה פרשה אחת. כשמשה כתב את ספר התורה, הוא חתך את הפרשה לשניים. החלק של המילואים נשאר בשמות, והחלק של הקורבנות האחרים, הוא עבר לפרשת צו, בספר ויקרא. למה החלוקה הזאת? פשוט מאוד. קורבנות המילואים היו פעם אחת בהיסטוריה. זה לא משהו של קבע. זה היה נכון לאותו דור. הספר שמות, שהוא תיאור, השרת השכינה בפעם הראשונה בעם ישראל, שומר את התיאור של קורבנות המילואים. ספר ויקרא, שהוא ספר הקבע לדורות של הקורבנות, מביא את שאר הקורבנות. אבל במקור, בעצם זה נאמר מקודם. לכן, מובן עכשיו מה שכתוב, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, עוד לפני שמשה הגיע לאוהל מועד לשמוע את פרשת ויקרא, הוא כבר שמע את פרשת צו בהר סיני. רק שבסידור התורה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תהפוך את הסדר, תשים את פרשת ויקרא קודם, ואחרי זה את פרשת צו. למה? כי צריך לשים קודם כל פרשה של משה, לפני פרשה של אהרון. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, דווקא הרעיון הזה, זה הרב דוד צבי הופמן, בפירושו לספר ויקרא, אמר את הגרעין של מה שאמרתי עכשיו. כן. אתה רואה, יש מקורות. מה אתה אומר? כן, כל פעם שעושים מקדש חדש, יש קורבנות מילואים. למשל, מה נעשה במקדש השלישי? יש לנו קורבנות המילואים שמתוארים בספר יחזקאל. בספר יחזקאל שם יש קורבנות מילואים, מה נקריב לעתיד לבוא. ברור? טוב, אז זה היה לגבי, כדי שתבינו את המבנה הכללי. עכשיו, מה שקורה בפרשת שמיני, שם, אז זה כשנלמד את פרשת שמיני, אנחנו נראה כיצד מתאחדות תורת משה ותורת אהרון, אבל בינתיים אנחנו בפרשת ויקהל. עד כאן ברור? טוב. המבנה הכללי ברור, יש שאלות? תוכל לחזור על זה? למה? אז סימן שזה לא ברור לך. איך אתה יודע שדבר ברור כשאתה מסוגל להסביר אותו למישהו אחר? זה כלל גדול, בכלל תלמדו את זה. מתי אני יודע שאני יודע משהו אם אני מסוגל להסביר את זה לשני? לא מסוגל להסביר את זה לשני, סימן שאני גם כן לא יודע. בסדר? ספרים על איזה מורה שנתן פעם הרצאה ואז התלמידים לא הבינו. אז הוא הסביר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. עד שבסוף התלמידים הבינו, אז מה? עכשיו הבנתי. טוב. עכשיו, בואו נקרא עוד פעם בפרק למד ח' פסוק א'. עכשיו אנחנו ניגשים לפרשת פרק למד ה' פסוק א', אנחנו חוזרים עכשיו אם כן לתחילת פרשת ויקהל. משה עכשיו צריך להתחיל לתת ציווי על מה? על בניית המשכן, לא? איך הוא מתחיל? ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשם מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל נשותיכם ביום השבת. תודה רבה, זה לא הנושא. מצפים ממך לדבר על המשכן, פתאום מדבר על השבת. מה הקשר? אגב, תמיד הקשר בין שבת למקדש חוזר על עצמו. למשל, בספר ויקרא יש מספר פעמים, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. יש קשר בין שבת לבין המקדש. מה הקשר? אתה אומר שבמקדש מבעירים אש בשבת. כן, וזה גם רמוז פה, כן? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. בכל מושבותיכם לא תבערו, אבל אצלי כן תבערו, כן? יכול להיות. אבל אז אני הייתי רוצה להבין למה יש באמת קשר כזה. למה במקדש אני מבעיר אש בשבת? אגב, זה לא רק הדבר היחיד שאני עושה, אני גם עושה שחיטה, הפשטה, ניתוח, כל המלאכה. מה אתה אומר? דבר. זה לא רוצה, להריץ, להעיר את האצבע, בסדר. דבר, נו.
קדשת קדושת המקום ושבת זה
קדושת הזמן? יפה. בעצם המקדש והשבת זה אותו הדבר. זה בזמן וזה במקום. יש שבת במקום, יש שבת בזמן. או אם תרצו, יש מקדש במקום, יש מקדש בזמן. מה זה מקדש?
מקדש?
כן, מה זה מקדש? זה המקום שבו... לא רק שבו שוכן האל, שבו האדם והאלוה יכולים להיפגש. נכון?
אני שמעתי שזה
שער בין העולמות, הנה, זה ביטוי יפה. זה, אגב, כשלמדנו, אני חושב שלמדנו פרשת תרומה, עסקנו בזה, כן? מה המשמעות של הביטוי קדושה? הביטוי קדושה מציין מצב שבו יש מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. לא יודע, שמימי, לא, לא שמימי וארצי. אני מחולק על זה. המקדש זה לא המפגש בין השמימי לארצי. אני, לא, אני זוכר למה זה לא נכון. כי שמימי וארצי זה שניהם נבראים. השמיים זה נברא, הארץ זה נברא. אז זה איפה נפגשים השמיים והארץ? בגשם. אבל מה ש... נכון, מה שאין כן, המקדש שהוא לא מפגש בין השמימי לארצי, הוא מפגש בין הבורא לנברא. בסדר? פנים אל פנים כזה. לכן כתוב בפרשת משפטים, שלוש פעמים בשנה יראי כל זכורך, את פני האדון השם. כלומר, במקדש אנחנו פוגשים את הפנים.
למה זה
נקרא דווקא
קדושה?
זה הגדרה של המילה קדושה. הסברנו את זה כשלמדנו את ספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק א', זוכר?
לא הייתי.
לא היית פה. טוב, בסדר. כתוב שם, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו כי קדוש אני. נכון? עכשיו בואו ננסה להבין את המשמעות של הפסוק המוזר הזה. קדושים תהיו כי קדוש אני. כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אתרגם את זה במילים שלי, אני היחיד שקדוש. אז משעמם לי. אני לבד, מישהו שומע אותי? תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. כלומר, התביעה מאיתנו להיות קדושים, זה בגלל שהוא קדוש. כלומר, כדי שנוכל להיפגש עמו, קדוש עם קדוש נפגשים, אז נהיה קדושים.
אם
המתגש של קדושה
זה מפגש בין בורא לנברא, אז מה זה אומר שקדוש ברוך הוא קדוש לפני שאנחנו קדושים? מי קדוש? זה מפגש בין
בורא לנברא? לא, אני אסביר. המקדש, זה המקום, זה המפגש. אבל קדושה, כשלעצמו, לא הסברתי ביוק מה זה, אבל המשמעות היא עוצמת החיים. כי הרי מה זאת אומרת קדוש אני? קדוש אני, הכוונה שהוא מוכרח המציאות. הוא המציאות היותר תקיפה. נכון? איך עובד הגמרא במסכת סנהדרין? קדוש לעולם קיים. דבר שהוא נצחי, דבר שיש לו עמידה, הוא קדוש. לכן, אם הקיום שלי הוא קיום חלוש, זה מסוכן בשבילי להיפגש עם קיום חזק. אני נשרף. אני לא יכול לעמוד בזה. אבל אם אני קדוש, אז בין קדושים אפשר להסתדר, נכון?
אז איך אומרים על אדם בשר ודם שהוא קדוש?
אז איך אפשר לבשר ודם להיות קדוש? אז בשביל זה יש כל העבודה של המצוות, כן? איך אומרים? אשר קידשנו במצוותיו.
הוא מקרב אותם לקדושה.
לא כתוב לקרב. אני שומע את הברכה. מה אומרת הברכה? קידשנו במצוותיו. זאת אומרת שהמצווה מאפשרת אצלי יצירה של קדושה ממש, נכון? אנחנו למדנו לפני כמה שבועות את המשנה של מסכת אבות, המחלל את הקודשים. מה זה מחלל את הקודשים? אומר המהר"ל שאיננו יכול לקבל שחלה קדושה על הבהמה. מה זה הקודשים? זה בהמות שאנחנו אוכלים במקדש. שקשה לו לאדם לחיות בתפיסה מאוחדת. הוא מחלל את הקודשים. הוא אומר, איך יכול להיות קדושה בבהמה?
קדוש דבר
נצחי,
בגלל זה שאני עושה מצווה, דבר נצחי.
כן, זאת אומרת, יש בעייתיות, פרובלמטיקה כזאת אצל אדם ששמו הנסיך הקטן, שכאשר הוא מגיע לגיאוגרף, כן? הגיאוגרף אומר לו, תספר לי מה יש על כוכב הלכת שלך. אז הוא אומר, יש שם כמה הרי געש וכו', ויש גם פרח. הוא אומר, אנחנו לא רושמים פרחים. אתם לא רושמים פרחים, זה הכי יפה. הוא אומר, כן, אבל זה בר חלוף. בר חלוף? מה זה בר חלוף? הוא אומר, בר חלוף זה מה שקיצו קרב. אבל אתם רושמים הרי געש וגם הרי געש נכבים? לא, אבל מה שחשוב לנו זה ההר. ואז המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן, שפתאום הוא מגלה שהדברים שהם החשובים לו באמת, דיינו הפרח שלו למשל, או נגיד בשפה שלנו, רקמת החיים היומיומית שלנו, שזה בעצם מה שעושה את החיים שלנו, זאת אומרת, איזה חשיבות בנצח. מכאן ואילך, כל החיים של הנסיך הקטן הופכים להיות מסע ארוך, שמטרתו להעניק משמעות נצחית לפרח החולף שלו. עכשיו, אצלנו יש אסטרטגיה לזה, זה המצוות. המצוות מאפשרות להפוך מעשים שמצד עצמם חולפים, לתת להם ערך נצחי. לכן יש לנו מזל, נכון, זה הקדושה. לכן יש לנו מזל אדיר שיש כל כך הרבה מצוות. כי אם יש הרבה מאוד מצוות, יש מיליוני פרטים של מצוות, אז אנחנו יכולים לראות הרבה 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 מאוד קדושה בכל מה שאנחנו עושים. למשל, אדם קושר את השרוך של הנעליים שלו כל יום. מה תגיד לו? תשמע, זה מאוד מעניין שאתה קושר את השרוך של הנעליים, אבל בנצח אין לזה חשיבות. מה זה אין לזה חשיבות? אני כל יום קושר שרוכים של נעליים, זה לא חשוב? לא חשוב. הגזמתם. אלא מה? אני קושר, עכשיו יש הלכות איך קושרים את השרוכים. איזה יופי. יש הלכה, איך קושרים שרוכים? מה ההלכה אגב אומרת? שקושרים קודם כל את שרוך שמאל, ואחרי זה שרוך ימין. למה? מאיפה למדו את זה? מהתפילין, כן? כי התפילין נקשרים בצד שמאל, סימן שבענייני קשירה, התורה נותנת העדפה לשמאל לפני הימין. יופי. ולמה תפילין בשמאל באמת? למה קושרים בשמאל ולא בימין? טוב, כי צריך את מידת הדין להקטין, כן? הרי השמאל זה מידת הדין, ימין זה מידת החסד, אז צריך להחליש, כלומר לקשור את מידת הדין, שהיא לא תתגבר. וזה בגלל שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רצה לברוא במידת הדין, אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, אז שיתף מידת הרחמים, כלומר, עשה לו תפילין על, על מידת השמאל שלו, כדי שהעולם לא יחרב. אז יוצא לפי זה שכאשר אני קושר שרוך של הנעליים השמאלי קודם, אני בעצם מחובר אל היסוד המטאפיזי של כל ההוויה כולה. אז זה משהו נצחי, מה? לא, עצם זה שההלכה נקבעה על פי היסוד הזה, זה כבר קושר את זה. זה כבר קושר. אם אני מתכוון, עוד יותר טוב, אבל לא חייב להתכוון. זאת אומרת, כי המקור של ההלכה הוא באופן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שהוא שיתף מידת הרחמים ומידת הדין, כדי שהעולם לא יחרב. כלומר, יסוד הבריאה כולה, הוא היסוד של קשירת שרוכי הנעליים שלי. זאת אומרת שעכשיו קשירת השרוכים שלי איננה דבר סתמי, היא דבר שקשור לנצח. איזה יופי שיש הלכה לקשירת שרוכי הנעליים.
ויתר שקושר על יד ימין.
אז זה יתר שקושר על יד ימין, זה בגלל שאצלו השמאל שלו זה ימין של כל אדם ולהפך. כן? יש אגב ספר קטן שנקרא איש יתר, שם עם כל ההלכות של שמאליים. יש הרבה הרבה בעיות בהלכות של שמאלים. כן, בבקשה.
הרב אומר שהמצוות המעשים נועדו לקשור את המעשים שלנו, את המעשים שאנחנו עושים ביום יום לנצח.
נכון.
מה קורה לגבי אנשים שיש להם פחות מצוות?
אנשים שיש להם פחות מצוות, סימן שהם צריכים פחות.
אבל, אוקיי, צריכים פחות, אבל הם נקשרים פחות לנצח.
לא, או שהם קשורים מלכתחילה כבר לנצח. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, למשל, נכון? למה? כי הם כבר בנצח. כן, למה? זה למדנו כשלמדנו ספר בראשית. שהאיש גורש מגן עדן והאישה לא. האישה לא גורשה, לא כתוב שהיא גורשה. האיש כתוב שהוא גורש, היא לא כתוב שהיא גורשה. סימן שהיא לא גורשה. אז אישה, היא שמה. אז למה יש נשים פה? יש הגברים פה, אז הן נמשכות. כן. מה אתה אומר? כן, אבל מעניין. גם לה נתנו עונש, אבל לא כתוב שהיא גורשה. טוב, אבל אצל הגויים זה משהו אחר, זה מצד שמדרגתה מדרגת הטבע. אז אצלם התביעה של הקדושה לא קיימת, או היא קיימת באופן אחר. זה המהר"ל בפרק א' של תפארת ישראל, אם תרצה שם. טוב, אל תיכנס, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא. עכשיו, אז דבר אחד, פה אני שוב חוזר לנושא של המקדש. יש מוסד גיאוגרפי שמאפשר את המפגש הזה, המקדש במקום, ויש בתחום הזמן מוסד כזה, זה השבת. לכן כשמדברים על המקדש תמיד מדברים על השבת. שלום.